טוב, פרשת כי תבוא. פרשה הזאת היא מחולקת לשני חלקים. תחילתה של הפרשה זה ההמשך של הנאום הגדול של משה רבנו והגעתו לסיום. הנאום הגדול של משה רבנו התחיל, איפה הוא התחיל? פרשת ויתחנן. מה? מה שאלת?
עם תאריך.
לא, אני מדבר עכשיו על התורה. הוא התחיל בפרשת ויתחנן. לפני כן היה נאום קצר בפרשת דברים, ותחילתה של פרשת ויתחנן, הנאום שאפשר לקרוא לו הנאום ההיסטורי. הנאום הגדול התחיל באמצע פרשת ויתחנן. בהתחלה משה רבנו מלמד אמונה. פרשת ויתחנן, עקב הרבה 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 דיבורים של אמונה. המשך משה רבנו בפרשת שופטים, אראה שופטים, מתחיל לרדת לקיום של מצוות, אבל המצוות הן כלליות שנוגעות לאומה בדרך כלל. משאיר פרשת כי תצא, וכבר המצוות מתחילות להגיע לעולמו של היחיד, עד שבעיקר, והנה אנחנו נמצאים בדקה האחרונה של השיעור הארוך, הנאום של משה רבנו, כמה דקות לפני שבעצם גם נפרדים ממשה רבנו, הנאום האחרון. והנאום הזה מסתיים אצלנו פרשה בעליית השלישי, במילים את השם האמרת והשם האמירך, אתה תהיה עם סגולה, הקדוש ברוך הוא ייתן אותך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש להשם אלוקיך, כאשר דיבר, בום! הסתיים הנאום הארוך של משה רבנו. מעכשיו, ועד סוף התורה, אנחנו בענייני פרידה. והדבר הגדול שעושים לפני הפרידה זה כורתים ברית. ברית שמחולקת לשני חלקים. חלק א' עושים אותו פה, בערבות מואב, וחלק ב' יעשו אותו שם. איפה? בהר עיבל. ובהר גריזים. ובשטח שביניהם. העיר שכם. אני רואה. אז הפרשה שלנו היא בדיוק בתפר שבין זה אתם. אז פרשת השבוע זה בדיוק התפר שבין סיום הנאום של משה לבין המצווה והאירועים של כריתת הברית. בסדר? יפה. ועם איזה שתי מצוות בחר משה רבנו לסיים את הנאום שלו? מצוות. ומצוות? מצוות. מה שתי המצוות האחרונות שאיתה משה רבנו לסיים את הנאום שלו? מצוות. איזה מצווה? לא. מצוות ביקורים. אתה אפילו קראת בתורה ביום שני. כן, בשני. מה? מצוות ביקורים. ומצוות וידוי מעשרות. שמתם לב? טוב, יאללה. אז עכשיו, בואו נקרא את מצוות ביקורים. הבנת איפה אני נמצא? אני נמצא בסוף הנאום הגדול של משה רבנו. עוד רגע הוא מסתיים. ואז יש את כריתת הברית בערבות מואב. הפרשה שלנו בנויה משני חלקים. החלק הראשון סיום הנאום, החלק השני כבר כריתת הברית. סיום הנאום מורכב משתי מצוות, ששתי מופיעות בפרשת כי תבוא. המצווה הראשונה היא מצוות ביקורים, המצווה השנייה מצוות וידוי מעשרות. מצוות וידוי מעשרות, אני מניח שחלק גדול מכאן לא יודע מה זה, אבל מצוות ביקורים, אני מניח שכולם יודעים, כי מי לא מכיר את מצוות ביקורים, כי זו מצווה מאוד יפה. סלנו על כתפינו, הבאנו ביקורים, מקצות הארץ בנו. פעם היו שרים שיר כזה, מכירים? זוכרים? יפה. מצוות ביקורים היא מצווה נפלאה, בואו נקרא אותה. אוקיי. והיה כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. אני פרשת כי תבוא. דברים פרק אביו. בסדר? והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנה. מה זה תנה? סל. זאת אומרת, תיקח את כל הפירות ותשים אותם בסל. יש לי שאלה אליכם. זה לא נראה לכם מוזר? ואל תשכח, סך הכל עשה זה שקית ניילון. כי פעם לא היה להם שקיות ניילון. אז היה להם סל. קראו לה סל טנה. אז תיקח את הפירות ותשים אותם בשקית ניילון. ברור מה, אני אחזיק את כל הפירות ביד? מה, אולי גם תגיד לי, גם כן, אל תשכח, באותו בוקר שאתה יוצא לדרך, לשתות מים, אולי יהיה חם בדרך. מה זה פה? מסמתה בתנה. ולכת אל המקום אשר יבחר אדוני אליך לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בהם ובהם, ואמרת אליו, אמרת אל הכהן, הגדתי היום להשם אלוהיך, כי באתי אל הארץ ונשבע אדוני לאבותינו נותת לנו, ולקח הכהן התנה מידיך, והניחו לפני מזבח אדוני אלוהיך. נקודה, נעצור שנייה אחת כאן. בואו נסביר שנייה אחת את המצווה הזאת. מצווה פשוטה וחביבה. המצווה עוסקת באדם בארץ ישראל שיש לו נחלה. לכולם יש נחלה בארץ ישראל? כן, בוודאי שכן, חוץ מהכהנים. מה? בוודאי, כל אחד מישראל יש לו נחלה. באורגינל. ומה עושים בנחלה? בנחלה נוטעים עצים. והעצים נותנים פרי. אז בעצם המצווה הזאת באה ואומרת, שאיך קוראים למקום שמגדלים בו עצי פרי, בשפה יפה, ספרותית? בוסתן. פרדס. בוסתן, מתה. יש לי בוסתן. ובבוסתן, לפי חז"ל, המצוות ביקורים באה רק מהפירות המיוחדים של ארץ ישראל, שקוראים להם פירות שבעת המינים. שרשימת הפירות האלה נמצאת בפרשת עקב, בתחילת הנאום של משה, ששאו בסופו, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. אז יש לי תמרים, רימונים, תאנים, ענבים. בואו נשים בצד את החיטה והשעורה, שהם כאילו לא שייכים לרשימה הזאת, הם שייכים, אבל כאילו משהו אחר. אז יש לי פירות, ואני מארגן, מהפירות שיש לי, כל שנה גדלים פירות חדשים. מתי הזמן שבו הפירות מגיעים להבשלה? לא. סוכות. מתי יש פירות בעצים? למי יש פה עץ רימון בבית? יש לך עץ רימון? מתי יש רימונים טובים ומשובחים שאפשר לקטוף אותם ולאכול אותם? עכשיו. יפה. זאת אומרת שהפירות של ארץ ישראל הם פירות קיץ. ענבים, תאנים, תמרים, רימונים, זיתים הכי מאוחרים, הם בעצם מבשילים במהלך הקיץ. הזמן שבו, המדויק שבו הם מבשילים, הוא תלוי באקלים האזורי באותו מקום בארץ. אם זה בהר זה יותר מאוחר, ואם זה בעמק זה יותר מוקדם. ולכן הזמן הממוצע הוא בחודשי אב, אלול, תשרי. זה הזמן שבו נאספים הפירות מהבוסתנים של ארץ ישראל. ואז יש לנו מצווה. מצווה פשוטה מאוד. תארגן תנה, שקית ניילון, ותשים בתוך הפירות. ומה, לאן הפירות האלה הולכים? מצווה עליך להביא סל פירות. למי? לכהנים. אבל זו מצווה מיוחדת. זה לא כמו תרומה, כמו חלה, כמו מעשר ללוי, שאתה בעצם דופק אצל השכן שלך, הכהן הוא הלוי, הכהן נגיד, אני מביא לו תרומה, מביא לו חלה, פרשת חלה. אלא כאן מדובר במצווה מיוחדת. אתה עולה עם סל הפירות למקדש, עולה עם סל הפירות למקדש, במקדש אתה פוגש כהן, אתה מדבר עם הכהן, הכהן ואתה מניחים את הסל על רצפת המקדש ליד המזבח, אתה נסוג אחור, והכהן לוקח את הסל, והולך לו לבית, ועושה סלט פירות. שמורכב מתאנים ותמרים, ענבים ורימונים. ועושה מזה שייק, אם הוא רוצה. בסדר? זה מצוות ביקורים. זאת אומרת, מצווה מאוד פשוטה, וגם מאוד יפה. פשוטה, כי זה מתנה, מתנת כהונה, אחת ממתנות הכהונה. אבל קצת מיוחדת, כי אתה לא נותן מתנת כהונה לשכן. אלא אתה עולה למקדש. אתם יודעים שכל ילד קטן שלמד משנה, למד מסכת ביקורים, פרק שלישי, ושם מתואר שהמצווה הזאת, למרות שהיא מצווה שמוטלת על אדם, על האדם היחיד, המצווה הזאת התקיימה בפועל בימי בית שני, אולי גם בבית ראשון, התקיימה בצורה מאוד חגיגית. המשנה מתארת שלא היה אדם הולך לבד עם סל הביקורים לירושלים, אלא זה היה אזורי. זה מאוד מובן למה זה אזורי. כי כל אזור מגדל בדרך כלל, המוסתנים שלו באים לידי הבשלה בתקופה אחרת טיפה. כמו הכל מצטמצם לתמוז עד תשרי, אבל אם זה מקומות חמים זה יהיה בתחילת תמוז, זה מקומות קרים זה יהיה בסוף אלול. ולכן בהתאם לזה, בכל תקופה של קיץ, בקיץ, מתמוז ועד תשרי, הגיעה חבורת ישראלים אחרת. פעם הגיעו מהגולן, פעם הגיעו מהגליל, פעם הגיעו מהעמקים, פעם הגיעו מעין גדי, לא יודע. בסדר? וככה בירושלים, באזור חודש אב, לא קראו לזה יולי-אוגוסט, אלא קראו לזה חודשי הבאת הביקורים. כי בכל שבוע וחצי, ירושלים קיבלה את פניהם של חקלאים, ואז כולם היו חקלאים, כן? מאזור אחר. ככה מתואר בחגיגיות, השור הולך לפניהם, החליל מכה לפניהם, היה שם גם ניגון וגם סלי ביקורים, וכולם עולים לירושלים. ככה מתואר במשנה, מסכת ביקורים, פרק השלישי. מה שקראתי לכם עכשיו, זאת מצווה פשוטה ויפה. אבל פתאום יש תפנית בעלילה. ותראו איך התורה מייצרת לנו את התפנית הזאת. קראתי, ואיך היא תבוא אל הארץ, וזה נחמד, הכל רגוע. ובתה אל הכהן, קורא פסוק ג', ובתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, יש כאן ביטוי מיוחד, הגדתי להשם אלוקיך, כי באתי לארץ שנשבע השם לאבותינו לתת לנו. זאת אמירה משונה קצת, אבל בסדר, נתעלה מזה. ואז כאילו זה נגמר, הכהן לוקח את הטנא מידיך, הוא מניח אותו, זה כאילו חלק מהעבודה פה, לפני המזבח, ואז הכהן אמור להגיד לך, להתראות, סע, ותודה רבה על הפירות היפים. ואז פתאום הבן אדם אומר לכהן, עצור, 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 עצור. מתקדם לו האדם בחזרה, שתי צעדים קדימה, שני צעדים קדימה, אומר לכהן, יש לי עוד משהו להגיד לך. וענית ואמרת. המושג ענייה בשפת המקרא זה לא להגיד תשובה, כמו אצלנו, אני עונה לך, אלא ענייה, כמו שרש"י כאן כותב, זה לומר דברים בחגיגיות ובהרמת קול. וענית ואמרת. ואז פתאום. הבן אדם עומד, עכשיו אני רוצה שנייה אחת, לפני שאני אקרא, כולם מכירים את הפסוקים האלה מהגדה של פסח, הוא מתחיל להגיד, הרמי עובד אבי, אז תראו שנייה אחת, קפצו שנייה אחת לסוף, פסוק י' ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם, והנחתו, את מה? את הטנא, לפני השם אלוקיך. אבל רק שנייה אחת, מקודם בפסוק ד' כתוב, ולקח הכהן הטנא מידיך, והניחו, הכהן לוקח את הטנא מידיך, והוא מניח אותו. כאן אתה מתפרץ, ואתה מניח את הסל. אז יש כאן סתירה בתוך הפרשה הזאת. בפסוק ד' הטנא הונח על ידי הכהן, והוא כבר הונח. ואז ענית ואמרת, ואז בסוף כל הענייה והאמירה כתוב, והנחתו את הטנא לפני השם אלוקיך. אבל כבר הנחת אותו. אז חזר בתורה שבעל פה עושים מזה עניין. אבל מבחינת פשט, מבחינת להבין מה שקורה פה, מבחינה פנימית, שכאילו יש כאן שתי מצוות. מצווה אחת, מתנת כהונה פשוטה ויפה, נתתי לכהן, שלום, נגמר הסיפור. אבל פתאום מתברר שיש כאן מצווה לא כזאת פשוטה. יש כאן משהו דרמטי שקורה פה, תכף נראה. וכאילו, רק רגע, קוטעים פה את התהליך, אומרים, תחזור, 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 תיקח את הסל בחזרה, ככה זה, כביכול, ככה זה מתואר פה. כאילו חסר פה, שהוא אומר לכהן, רק רגע, רק רגע, אל תסלק אותי מהמקדש, או אל תפרד ממני. צועד קדימה, כמו שאמרתי לכם, בעל הפירות, מרים בחזרה את הסל, וצועק ואומר, ארמי עובד אבי, ואז הוא מניח את הסל. ככה זה מתואר בתורה. בהלכה עצמה עושים את זה אחרת, אבל ככה זה מתואר בתורה. כלומר, כן, יש איזו קפיצה פתאום למשהו חדש. זה לא, זה לא שם עבר. והנחתו זה מה שקורה עכשיו.
ציווי, לא?
כן, זה שם של ציווי. והנחתו. גם מקודם זה היה הכהן. אז היה צריך, אם כבר היה כתוב, והניח הכהן. זאת אומרת, יש כאן איזשהו בעיה. ואכן, חזל כדרכם, מבחינה הלכתית, מיישבים, אומרים שהכהן והוא חזים ביחד הסל, כן? אבל מבחינת איך זה מצויר בתורה, כאילו התורה אומרת, יש כאן כאילו מצווה, ופתאום יש כאן קפיצת קומה. המצווה היא הרבה יותר ממה שחשבת. אז מה בעצם הוא בא ואומר? אוקיי, בוא נראה מה הוא אומר. וכאן קורה הדבר המופלא. בסך הכל רציתי להביא מתנת כהונה. ובסך הכל יש כאן אירוע מאוד פשוט, אירוע טריוויאלי. אירוע של, הייתי קורא לו, אירוע של סתם יום של חול. בלי חג ומחול. אדם גידל עץ, יש פירות, דבר מאוד פשוט. ופתאום באמירה שלו הוא מסביר כמה שהסיפור הזה הוא לא פשוט. היי, תראו מה קרה פה, אתם לא שמים לב? מה אנחנו צריכים לשים לב? הקדוש ברוך הוא קיים את הבטחתו לנו. אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, לך לך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול. והתחיל מסע של אברהם, שבעצם הוא התחלה של המסע של העם היהודי, או העם הישראלי. מסע ארוך, ובתוך המסע הזה היה גם את כל הסיפור הענק של גלות מצרים. אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבנו בסנה ואמר לו, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש. אתם זוכרים את כל המסע הארוך במדבר, אם זה המדבר הקטן של בתורה ואם זה מדבר העמים הגדול. והקדוש ברוך הוא נשבע לאבות שיום יבוא ועם ישראל יגיע אל הארץ וישב תחת הגפן ותחת התאנה. אז הנה, זה קרה. ואני, שאני עומד כאן בירושלים, מקום שיבחר השם, עם סל הביקורים, אני סימן, אני עדות לקיום ההבטחה האלוקית. אני סוף של דרך שמרמז על כל הדרך. יש כאן, הסיפור שלי הוא לא פשוט, הוא לא סתם סיפור טריוויאלי של יום חולין. יש פה משהו מאוד מאוד עמוק ודרמטי. כשאנחנו, כשיהודי שיושב תחת הגפן והתאנה שלו ומביא אותם בנחת אל ירושלים, הוא פוגש שם כהן וסל מלא במתיקות הפירות נמצא בירושלים ועומד פה ישראל וכהן, זה מאוד מאוד לא פשוט הסיפור הפשוט הזה. זה סיפור שמאחוריו מסתתרת דרמה גדולה. זה בעצם מה שהוא אומר פה. אני אתן לכם משל למה הדבר דומה. נגיד שאתה נמצא באיזה ברית מילה של איזה תינוק שנולד במדינה. ואז מגיע הסבא רבא. זה יכול להיות היום, מגיע הסבא רבא. והוא באמצע הברית, ללדת ילדים זה דבר מאוד פשוט. אנשים מתחתנים בכל מקום, ויש להם ילדים. והוא אומר, הילד הזה שנולד עכשיו, זה מאוד לא פשוט. כי, ואז הוא מתחיל לספר לך, כי אני, לפני כך וכך שנים, מצאתי את עצמי במחנות ההשמדה, בפולין, וכל משפחתי עבדה, והסתיימה המלחמה, והכרתי את הסבתא רבא, וגם לה כל המשפחה מתה, ומצאנו את עצמנו עבודים, והתחתנו, ועלינו בדרך לדרך לארץ, ועלינו באוניית מעפילים, והתיישבנו, ועברו שנים קשות, והבן נהרג במלחמת יום כיפור, והיקרה ככה וככה. והנה עכשיו נולד לנו ילד כאן והכל פורח ושמח. זה דבר טריוויאלי, זה דבר פשוט. כל חלומות הדורות, קשיי הדורות, גנוזים ברגע הזה, שבסופו של דבר הגענו אל המנוחה ואל הנחלה. כי אין מה שסיפרתי לכם עכשיו, זה בעצם מה שקורה פה. הוא מתחיל להגיד, הרמי עובד אבי, אבי היה עובד. כל הפירושים של ההגדה של פסח, מי שככה מתכונן לפני פסח טוב, צריך לדעת את זה טוב. הרמי עובד אבי, וירד מצרימה, והיה גורשם, ויתנו להם והיה נונו, וישמע השם את כל עוניינו, עמלנו, לחצנו, יציאת מצרים, והביא לנו מקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. ועכשיו, הנה, הפירות הם עדות לקיום ההבטחה של הקדוש ברוך הוא. ולכן, שימו לב טוב. מצוות ביקורים היא מצווה שמתקיימת בסוף השנה, בחודש אב, אלול. וסביר להניח שהאנשים שעלו לרגל לקראת סוכות, זה אולי במהלך, מי שיכול לעלות בשיירות היפות האלה שמתוארות במשנה, אז עלה בהם, ומי שלא, אז הגיע כנראה ממש בשלהי הימים, בסוף הקיץ, באזור, כשהוא עלה לרגל סוכות, הוא הביא איתו את פירות הביקורים. זאת אומרת, זה מצווה של סוף השנה. זה מצווה של סוף השנה. זה גם המצווה כמעט האחרונה של הנאום של משה. זאת אומרת, יש כאן סוף של ימי חייו של משה. סוף של השנה, שהוא כמעט גם הסוף של התורה. ובתוך זה יש מקרא ביקורים, אותה ענייה, שבה הבן אדם הזה מתאר שהוא סוף ההיסטוריה של עם ישראל. מה בעצם הוא בא ואומר? כל ההיסטוריה נגמרה. אני הסוף של ההיסטוריה היהודית. אסיף. קץ הימים, אחרית הימים. סוף השנה מרמזת וגונזת בתוכה את אחרית הימים. ומה קורה באחרית הימים? יש סל מלא בפירות. כלומר, מרמזת התורה שבאחרית הימים נחזור לגן עדן. מה זה גן עדן? כתוב בתורה. ויצמח השם אלוקים. ויתא השם אלוקים גן. בעדן. ויצמח השם אלוקים כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. ויצב השם אלוקים על האדם מכל עץ הגן, אכול תאכל. זאת אומרת, גן עדן. לשם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא כדי שהעולם יהיה מקום של סבל, ולא כדי שהעולם יהיה מקום של עבודה קשה ללא רווח. הקדוש ברוך הוא ברא עולם נפלא, כדי להביא את האדם להתענג בעונג עצום. אבל זה יהיה באחרית הימים. וכל שנה גונזת בתוכה את כל ההיסטוריה. וכשמגיעים אל האסיף של הבוסתנים של ארץ ישראל, מגיעים אל המתק של הפירות, כי זה הייחוד במאכל הזה ששמו פרי, שהוא מתוק, שהוא עסיסי, והוא מרמז על העונג. אז יש כאן בעצם איזשהו הבנה שהרגע הזה של הבאת הביקורים הוא רגע שבו מתנוצץ העתיד של העולם. ככה נראה העתיד של העולם. והרגע הזה שהאדם מישראל מביא את הביקורים, זה רגע שבעצם הוא בא ואומר, אתה השם, אתה טוב. המגמה של העולם היא לטוב. וכולנו נזכרים בפסוק המפורסם שכתוב בימי שלמה המלך, וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבע, כל ימי שלמה. ואז פתאום אתה מתחיל להבין שהבן אדם הזה בעצם הוא בא ואומר, העץ זה אני. כמו שאמר הנביא ישעיהו, כי ימי העץ ימי עמי. הפרי שיצא עכשיו, ממה הוא גדל? מי גידל את הפרי הזה? מה גידל את הפרי הזה? מאיפה הפרי הזה מלא מתיקות? הפרי הזה מחובר בעוקץ אל ענף. והענף מחובר אל ענף ראשי. והענף הראשי מחובר אל הגזע. והגזע מחובר אל השורשים. השורשים יחוסים מהעין במעבה האדמה. זאת אומרת, כמוני, אומר האדם הישראלי, אני הדור החדש, אבל אני בנוי על ההורים, שבנויים על הסבא, שבנויים על האבות, ארמי עובד אבי, ואבי העובד הוא חי, כי אני חי. שימו חי, אני עוד חי. זה השיר שסבא שר אתמול לאבא. ואתה לא מכיר את השיר הזה, מכירים. כן? זאת אומרת, שבעצם המביא הביקורים בא ואומר, האמירה הראשונה שלו הייתה מאוד מוזרה. קראתי אותה מהר, והיינו צריכים לקפוץ ולשאול. הוא אומר בהתחלה, הוא בא לכהן ואומר לו, הוא בא לכהן עם סם מלא ביקורים, ואומר לו, פח! מציב לו את הסל מול העיניים, אומר לו, הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר השם אלוקיך. סליחה, אתה באת אל הארץ? הרי אתה נולדת בארץ, אתה יליד הארץ. ושאלה אליכם, מי פה נולד בחוץ לארץ? אף אחד. מי פה אבא שלו נולד בחוץ לארץ? שתיים. אני בן 50. ההורים שלי נולדו בארץ. כן? זאת אומרת, אנחנו, אין, עוד מעט כבר לא יהיו גם כאלה. כולם יהיו בניהם של זה. זאת אומרת, אז מה באתי לארץ? הרי מדובר כאן במצווה שתנהג גם כשעם ישראל יישב פה 200 שנה. אבל אני מרגיש, האדם הזה שמביא את הביקורים, הוא אומר, אני חלק מסיפור, והסיפור הוא בי, ואני הסיפור. והסיפור מתחיל מהשורשים. כל פרי יונק מהשורשים שבמעבה האדמה. כל הסיפור ההיסטורי הוא עליי. אני עדות, אני סימן. לכל מה שעבר על כל עם ישראל. זה כתוב בי. ככה הוא מרגיש, ולכן הוא אומר, אני באתי היום לארץ. זה לא היסטוריה רחוקה, אלא סיפור שורשים, כשהשורשים מפקים ומחיים אותי עכשיו. עכשיו לכאורה אני נהיה עצוב. להגיע לסוף החיים, זה נשמע שאין לאן להמשיך. ואתה רמי עובד אבי, והגענו אל הארץ, והנה הפרי, הגענו אל גן עדן, הגענו אל... זהו, כאילו, הגענו לסוף. זה נורא מפחיד. בדרך כלל עמים, בתולדות ובקורות העמים העתיקים בעולם, תמיד יש רגעים שבהם האומה נבנתה, התעצמה, ואז שהגיעו אל ה... שיא, משם מהשיא מה קורה? רק יורדים. וכאן אנחנו מתארים שהגענו אל קץ, אל אחרית הימים, אל המתיקות, אל הפירות, אל ירושלים. אנחנו נטועים על אדמתנו. תביאמו ותתאמו יתקיים בנו. ויש רק את המתיקות של אחרית הימים. ואז זה נדמה כאילו ש... וואו. אז מה העתיד? כאן נכנס הסיפור של הטנא. ולקח הכהן התנא מידיך. שאלנו שאלה, מה פתאום התורה כל כך מתרכזת בכלי שאיתו מביאים את הפירות? ברור שאם יש לך כמה אשכולות ענבים, ויש לך 30 תאנים, ויש לך 7 רימונים, אז מה טוב לשים אותם בתוך איזה כלי? כי מה תביא לכהן? תפוס רימון, עוד רימון, עוד איזה אשכול ענבים? מה אתה רוצה? מה? ברור, שים את זה בכלי ותביא. מה עושים עסק מהכלי? וגם נתנו כאן מילה מאוד יפה. תנא. איזו מילה חמודה. אני מכיר מישהו שקוראים לו תנא. רעיון טוב. על שם מה? תנא אומרים.
גם יישוב.
תנא אומרים.
מעניין.
תנא
שלמה,
סליחה,
בבאר
שבע. יש תנא אומרים ויש תנא בבאר שבע. מה הסיפור? שימו לב טוב. מה? א', אפשר להגיד כלי, כי זו מילה יותר מפורסמת במקרא. זו מילה מאוד מיוחדת. דבר שני, אני לא משנה מה השם, אני סתם שואל מה ההתרכזות בזה. לקח הכהן את תנא מידיך, תגיד הפירות, הייתי אומר. לא, כל ההתרכזות בזה היא מיותרת. אני שואל גם על ההתחלה, אבל. למה התחלת עם זה? שואל על הכל. כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם יקחתי לך, והלכת אל המקום, ואחרי זה, ולקח הכהן הפירות מידיך. מה הדגש בתנא? נכון. אז קודם כל הוא לוקח את הכלי. זאת אומרת, יש כאן דגש שהכהנים זוכים בכלי. באמת, כביכול, הפירות מוסתרים בתוך הכלי, והכלי, הם בעצם כאילו מתבטלים אל הכלי, והכלי נהיה פה כאילו הגיבור הסיפור. פה נכנס עניין סודי ועמוק ביותר. סוד הנצחיות של עם ישראל. הרי אנחנו נמצאים עכשיו, כמו שאמרתי, בשמחה גדולה מאוד, מצד אחד, ומצד שני, בחשש מאוד גדול, כי אם הגענו לשיא, אז איך זה ממשיך הלאה? אומרת התורה, זה כל הנושא של המצווה הזאת. ציינו שזה לא מצווה שאתה נותן פירות לכהן שגר לידך, אלא אתה עולה למקדש. אתה מביא את כל עמל השנה, לכן כתוב מראשית. לא שאלתכם, מה זה מראשית? הרי הפירות גדלים בבת אחת, זה לא כמו בחור בן אדם. או בחור חיה, שיש בחור, אחר כך מגיע יחד. אם יש לי עכשיו עץ תאנים, אז פחות או יותר, הם צומחים ביחד. לא יודע, מאוד קשה להבחין מי התחיל ראשון. אז הם מבקשים מאיתנו בכל זאת לסמן, אבל רוצים שכאילו נשים ליבנו את זה מתחילת הופעת הפריחה וגולת הפרי, אי שם בימי ניסן, כבר נתחיל להסתכל על זה ונסמן. מה הדגש? אני כאילו לוקח את כל השנה, את כל העמל שלה, את כל המעשים שעשיתי, ואני מביא אותם להשם. מה משמעות ההבאה להשם? אני בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, המילה פרי זה מילה הפוכה מכלי. שימו לב טוב. מבחינה פנימית. בעצם עכשיו הם מושגים של פנימיות. פרי זה סוף. פרי זה תכלית. כמו אמצעי ותכלית. כלי זה כאילו, זה כלי בשביל משהו. כלי זה כאילו אמצעי למשהו. בעברית זה מדהים שיש המילה כלי מתחברת למילה נחשפה וגם קלטה נפשי. כלומר, נפשי נעשתה כלי. כלי מבטא צמאון. אני כלי. פירושו, אני מרגיש ריק, יש לי כלי קיבול, אני רוצה לקבל. אנא אלי, יש כזה שיר, עשה אותי כלי. כלומר, אני להיות כלי פירושו, להיות אדם שמרגיש שהוא צריך לקבל, שיש לו משהו ריק, שצריך להתמלות. אני בא עם שיא המילוי שלי, עם כל הפירות, עם כל המעל השנה, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, תהפוך את כל מה שעשינו לכלי למדרגת חיים חדשה. אני לא מגיע לסוף השנה עם תחושה של רוויה, של מיצוי, של הגעתי, ואין אפשר להגיע עוד. להפך, אני לוקח את כל מה שהגעתי, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני רואה את עצמי ואת כל מה שעשיתי, רק ככלי למשהו יותר גבוה. אני בדרך לצאת למסע חדש. אם הגענו מארמי עובד אבי והגענו עד הנה, עד ירושלים, אז עכשיו אנחנו מתחילים סיבוב חדש, התחלה חדשה, אחרי החגים יבוא הגשם וייתן לנו אור חדש לתוך כלי ריקן. הגעתי למה שהגעתי, אבל אני לא מרגיש סיפוק, אלא אני מרגיש צמאון. זה סוד הנצחיות של עם ישראל. שכשמגיע למדרגה הגבוהה, היא לא גורמת לעם ישראל להרגיש ש... זהו, אפשר לשבת רגל אל רגל. אלא המדרגה הגבוהה גרמה לנו, כמו אדם שמטפס על הר גבוה, כשהוא מגיע לראש ההר, הוא לא נח, אלא הוא מבין לאיזה אופק עוד אפשר להגיע, כי מקודם הוא טיפס על ההר, הוא לא ראה שיש אופק גבוה, אופק רחב יותר, ארוך יותר. כלומר, אנחנו מגיעים אל סוף השנה ומרגישים שהיא הפכה להיות, השנה שעברה, הפכה להיות רק מדרגה בדרך לאיזשהו קומה עליונה יותר. להפוך את הפרי שיתבטל אל הכלי, שיהיה תנה, ולהפוך את כל ההשגה לכלי. הארי הקדוש הלך על הכיוון הזה. אומר הארי הקדוש שהמילה התנה מופיע פה פעמיים, כמו שאמרת, פעם אחת רק כתוב בלי ה, ושמתה בתנה. אחר כך כתוב ולקח הכהן התנה מידיך. התנה בגימטריה 65. נכון? התנה 65. חישבתם? נון זה 50. תת ואלף 60. התנה 65. 65 גימטריה של שם אדנות. א', ד', נון, י'. מה זה שם אדנות? שם אדנות הוא בא מלשון המילה עדן. כמו אדני המשכן. אדני המשכן. מה זה אדני המשכן? זה הכלים שבתוכם היה נעוצים הקרשים. קרשי המשכן, שהם המשכן עצמו, זה המשכן. אבל למשכן יש כלי קיבול, שזה האדנים. האדנים האלה הם הכלים אל השכינה. שם אדנות הוא הכלי של שם הוויה. שם הוויה, ולכן אתם יכולים לראות בסידורים, שיש לכם את שם הוויה, י' ק' ו' ק', ובאות ת' בסוף כותבים לכם בקטן, א' ד' נ' י'. שמתם לב? זאת אומרת שיש לך בעצם שם הוויה שהוא גבוה מאוד, בסוף הוא נוחת והוא יושב על הקרקע של שם אדנות. שם אדנות זה שם, זה השם האלוקי ששורה יותר בעולם הזה. יותר שייך למה שנקרא עולם הנוקבה, כן? הכלי, העדן. ובעצם מטרתנו להפוך את העולם הזה לכלי אל השראת שכינה. ולכן אנחנו מגיעים לסוף השנה ומעלים את הפירות שהם פירות, ופירות זה הפוך מכלי. פירות זה כאילו שהוצאנו מלקוח אל הפועל את כל מה שיכולנו להוציא השנה. עכשיו אנחנו, ואז אנחנו עולים לירושלים, ואומרים כל מה שעמלנו ועשינו, הוא הופך להיות מפרי לכלי. הוא מתבטל אל התנה. ומה שאני מביא לך, ריבונו של עולם, זה כלי. כל מה שעמלנו זה להיות כלים למדרגה חדשה. לכן יש פה משהו נצחי. אם היינו נשארים בגבולים, אז היינו רואים יופי. כמו שיש כזה שיר של גבעתרון. מלאו אסמנו בר, יקוונו יין. מכירים את השיר הזה? מלאו אסמנו בר, יקוונו יין, בתינו הומים, הומים מתינוקות, ובהמתינו פורה. אוקיי? תיינו ביוטיוב. מלאו אסמנו בר, תכתבו. זה שיר נחמד מאוד. מה עוד? ממשיך השיר ואומר, מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה? זהו, יש לנו הכל. בתינו מלאים, ביבולים, באסיף, בשמחת האסיף. בא יהודי, כמו שבחג הסוכות, הוא עוזב את השלמות, הוא הולך על הסוכה. אז פה יש משהו דומה לזה. הוא עוזב, הוא לוקח את הפירות האלה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מבחינתי זה טנא, זה כלי. כל מה שעשיתי היה רק כלי כדי, הכל הפך לשם מדנות, שהוא רק בציפייה, בקלות הנפש, בצמאון. לא מרגיש רוויה, אלא מרגיש צמא למדרגה החדשה. ולכן אומר הארי רמז נוסף, שיש כאן טנא, שמי שלומד פנימיות התורה, ישר זה קופץ לו. כי בפנימיות התורה יש מושג שנקרא, איך? יפה מאוד. זאת אומרת, טעמים, נקודות, שזה ניקוד, נקודות. חסר פה עכשיו תגים ואותיות. אז מה הקטע? לפי הפנימיות, הארבע מדרגות האלה זה מדרגות של אורות אלוקיים. שהאותיות זה מדרגה שלנו שבעולם הזה יותר. התגים, שזה המיחושים, מיחושים כמו של חילזון, שיש על האותיות, כן? התגים האלה זה מורה על, על, על אורות שעוד לא נכנסו לכלים. שהכלים זה האותיות. טעמים זה גבוה מאוד. זה הניגון של העולם. הניקוד זה גם ניגון, אבל פחות מהטעמים. התגים, מה זה? זה האורות שלא נכנסו לאותיות. והאותיות, זה הכלים, זה העולם הזה. כשהתגים מעל האותיות, והם ניכרים, זה מבטא את המצב של שבירת הכלים. אבל כאן אנחנו מדברים על עולם שלם. בעולם שלם התגים נמצאים בתוך האותיות, האורות בתוך הכלים. הפירות, שהם האורות, הם בתוך הכלי. ולמרות זאת, הבא ואומר, זה טנא, הכל נהיה והופך לכלי. ולכן, כמו שאמרנו, הפרשה, אני מסכם ורוצה לסגור פה איזה משהו, הפרשה בעצם בנויה בצורה מאוד יפה. בהתחלה, זה מוצג כמצווה פשוטה, מתנת כהונה, יש סל עם פירות ועם לכהנים במקדש, ואז אתה אומר, ואז פתאום כאילו זה נגמר. ואז פתאום הבן אדם, הכהן חזדש אותו מהמקדש, ואז הבן אדם אומר, רק רגע. ואז פתאום נפתח פה צוהר. אל תתייחס למציאות הזאת שאנחנו חיים פה בארץ ישראל, ויפה וגם פורחת, כאילו זה חולין. אתה יודע מה זה הסיפור הזה? תזכרו את המשל שמעת לכם עם הברית מילה. אתה יודע מה? ואז פתאום, ואנית ואמרת בכל רם. כל ההיסטוריה של עם ישראל הגיעה לסיומה. ולכן הנתינה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. האם אנחנו נגמר בקץ הימים, או שבקץ הימים יהפוך להיות צמאון למדרגה חדשה, ובעצם, ואחרי, כי יכלות הכל, לשון כלי, לבדו עם לוח נורא. כי יש תמיד מדרגה מהמדרגה, כי אנחנו אף פעם לא מגיעים אל, אל קרבת האלוקים, כי תמיד השם מרחוק נראה לנו. לסיום המצווה הזאת, אני רוצה להקריא לכם שיר של משוררת. לא שיר מולחן. וזה פה עכשיו, אני לא הולך להסביר לכם, אני הולך רק להקריא לכם. פשוט בגלל שמשהו בשיר הזה מאוד הזכיר לי, כמו שתבינו, את העניין הזה של היכולת לעשות ולפעול ולהוציא יבולים, שהם גם יבולים מהאדמה וגם יבולים שלנו, בסוף השנה. ולעמוד בסוף השנה ולהבין שאנחנו, כל מה שעשינו זה רק להתקדם ולהגיע למדרגה שנוכל להיות כלים למשהו גבוה יותר. ולא כדי לסבוע, אלא כדי, כמו שכתוב בספרים הקדושים, שיש מדרגה שנקראת לחיותם ברעב. עם ישראל חי מהצימאון. זה מה שמחיה אותו. וגם כשהוא מגיע למדרגה גבוהה, הוא הופך אותה לתנה לקראת המדרגה היותר גבוהה שצריכה להגיע. וכאן אני מכיר לכם, יש כאן מישהו שגר באופרה? אין פה. מה? זאת משוררת מירה קידר מאופרה. וכך אומר השיר, לכל העמים. בשנת שש לבניין הבית השלישי יגיע ג'ויין סמיס לראשונה לארץ ישראל. ימים מספר אחר כך התקבל על ידי סנהדרין יושבי לשכת הגזית. מבוקשו לכתוב מוזיקה לשיר של יום, שידברו לפיו הלוויים בשיר. יותן לו, ובלבד שיהיה מאוד מקפיד להתאים קצב לחניו לטעמי תהילים. להתאים נכונה, הברה עברית. עצה טובה, ישמיע באוזניו סגן הכהנים, שיקדים ויסובב בארץ לאורכה ולרוחבה, לעומקה ולגובהה, שירד 70 מעלות פנימה להתבונן בשכבות היסוד, ויתפס ככל שיוכל להרקיע, לחוש קל את הרום, שיקשיב דרוך היטב בדרכיו לצלילי המקום, עד שילמד להבחין בין רוח צפונית להבל פיהן של תינוקות של בית רבן, שיתבשם מפריחת הדרים, אורנים וזיתים, מאשן מורביות של תאנה ושל אגוז ושל עץ שמן, מריח פיתום הקטורת הולך עד יריחו, עד הר מחבר, כך, זה השורות שקשורות אלינו במיוחד, כך מלא וגדוש ומסוגל לתת טעם בניגוניו, ישוב יתייצב בשערי ירושלים והוא ריק וריקן. אז ישיר. הבנתם? יבוא גדוש והוא ריק וריקן. זה אני קורא לך. תודה רבה לכם.